השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
מה שנהוג לומר היי. כן. בלי. אני יכולה לשים מעט חלב, תודה. שלום לכם, ערב טוב, חורף נעים ושמח. שמחת תורה, קיבלתי על עצמי החלטה טובה כל יום לפרסם נקודה מתוך העמוד היומי בליקוטי מוהר"ן בדף הציבורי שלי בפייסבוק. אומרים, כשבן אדם מקבל על עצמו החלטה טובה, העיקר שיעמוד בזה 3 פעמים רצופות. אחרי זה, 3 פעמים. אז אני כבר שמח שאני עושה את זה שבוע, ואני מרגיש בזה יצירתיות במובן שלהסתכל בתוך הליקוטי מוהר"ן, נקרוא אותו, ולמצוא איזו נקודה שבעצם אפשר לשים עליה קלוז-אפ. אז אני רוצה להתייחס עכשיו למושג אהבה שרבנו הקדוש אומר בתורה י"ז. לפעמים זה לא פשוט למצוא את זה בתוך ריבוי הדברים הקדושים של רבי נחמן. הוא אומר כך: כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה, דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב. קודם כל, המילה אהבה, רק התדר שלה הוא כבר משמח מאוד. אהבה, במילים יש כוח. אנחנו יודעים את המחקר הידוע על מסרים מהמים שעשה אותו יפני. לא שמעת על זה? אותו יפני ששם טיפת מים במבחנה, וכשאמרו לה, שמו על זה, על המבחנה הזו, מילה חיובית, אז הוא ראה במיקרוסקופ צורות זוהרות ונפלאות. כשהיה מילה שלילית, אז היו צורות דיסרמוניות. כדאי לקרוא על זה ברשת, זה תחת הכותרת מסרים מהמים. מסרים מהמים. תודה רבה לך. והוא נפטר שבוע שעבר. זאת אומרת, הוא פרסם את המחקר הזה כבר לפני הרבה שנים. אז אני אומר, כן, אז המילה הזאת אהבה, רצו לחשוב מה זה עושה לגוף שלנו, מה זה עושה למחשבה שלנו שאנחנו שומעים אהבה. אז אומר רבנו הקדוש, אומר רבי נחמן, אני רוצה להגיד לכם מה זה אהבה. אומר, כי אהבה הוא הידבקות רוחה ברוחה, דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב. זאת אומרת שאהבה זה לכל בן אדם סלוח. לכל בן אדם יש את הרוח שלו. כשאנחנו נפגשים, אז חוץ מאשר הגוף הפיזי שנפגש, אז יש גם את הרוח של כל בן אדם. אז הרוחות הן יכולות להיות בנפרד רק בהרמוניה, הן יכולות להיות בנפרד בדיסהרמוניה, הן יכולות להיות יחד בדבקות. לכל מפגש שאני הולך, אני מביא יחד איתי את הרוח שלי. לכל מפגש שכל אחד מאיתנו מגיע, הוא מביא יחד איתו את הרוח שלו. כל מי שיושב פה בחדר בא עם הרוח שלו. תסתכלי לידך, יש את הרוח של מורן, אחורה את הרוח. כל אחד עם הרוח שלו. בא רבי נחמן ונותן הגדרה מעניינת לאהבה. אומר, מה זה אהבה? התדבקות רוחה ברוחה. זה ההידבקות של שתי רוחות. דהיינו, רוח האוהב ברוח הנאהב. זאת אומרת, אהבה זה לא רק משהו סימבולי, אלא בעצם זה שאנחנו אוהבים מישהו, הרוח שלי היא נדבקת, הופכת להיות מאוחדת עם רוח הנאהב. אני חוזר שוב על ההגדרה עד שתדעו אותה בעל פה. כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. דהיינו, רוח האוהב ברוח הנאהב. זו הגדרה לא שגרתית, מאוד בהירה למושג אהבה. כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. דהיינו, רוח האוהב ברוח הנאהב. זאת אומרת, כל אהבה יוצרת איזושהי דבקות. עכשיו אנחנו נבין מה זה כשאנחנו באהבה לקדוש ברוך הוא, מה זה כשאנחנו באהבת ישראל. משהו מתאחד. הגופים הם נפרדים, אבל הרוח שלנו יכולה להתאחד עם רוח השם. הרוח שלנו יכולה להתאחד עם כל אחד ואחד מישראל כשאנחנו אוהבים אותו. לעומת זאת, אז אהבה זה רוח טובה. לעומת זאת, מה זה רוח רעה? רוח רעה זה שנאה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפריד בין אנשים, להיות ביחד זה כוח, כמו שראינו בדור הפלגה. לפעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה לגרום למישהו מצב של דין, והוא נמצא באחדות עם חבריו או עם הצוות שלו או מי שזה לא יהיה, אז אומר לנו התנ"ך, מה שעושה הקדוש ברוך הוא שולח רוח רעה ביניהם. מה זה רוח רעה? אומר על זה רש"י, שבין אבימלך לבין ידידיו אנשי שכם, בעלי שכם, הם היו באחווה גדולה, ולכן הוא הצליח מאוד אבימלך בכיבושים שלו. יום אחד שר חינו בעיני חבריו, וזה לא היה דבר סתמי. אומר על זה הנביא ספר שופטים, שהשם שלח רוח רעה. אומר על זה רש"י, רוח רעה שנאה. ואז הם מפסידים את האנרגיה, את השפע, השפע שמתרחש כשנמצאים ביחד. אז אם ככה, נחזור שוב על הגדרה של אהבה. מה זה אהבה? כי אהבה או התדבקות רוחה ברוחה, דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב. שם ממשיך רבי נחמן בהגדרה ואומר שזה בחינת אוויר ענך שרוחם נחים זה מזה. אז כשיש אהבה, אז כשנפגשים, אז התדר האנרגטי שקורה בין הנפשות, זה תדר של שקט. רבי נחמן קורא לזה רוח נחה. כי יש בן אדם שאנחנו אוהבים אותו ונעים לנו בקרבתו, זה נקרא שרוח הבריות נוחה אמנו. ממש הרוח נוחה זה מלשון נחה. יש אנשים שלהגיע למחיצתם עושה לנו טוב. והטוב הזה מתבטא גם בשקט פנימי. והשקט הפנימי הזה נקרא רוח נוחה, רוח נחה. ואנשים אחרים, נאמר עליהם ביטוי כואב, שאין רוח הבריות נוחה אמן. אז אין רוח הבריות נוחה אמן, שהרוח בסביבתם זה רוח שאינה נחה. אז אומר רבי נחמן, כשיש אהבה, כי אהבה הוא הידבקות רוחה ברוחה, דהיינו רוח האוהב ברוח הנאהב, שזה בחינת אוויר הנח, שרוחם נחים זה מזה, כי אין רוח רעה שהוא שנאה שיפריד ביניהם, כי השנאה היא בחינת רוח רעה. מה שמפריד בין אנשים זה רוח רעה, ורוח רעה זה שנאה. זה ממש רוחות. יום זה שיעור על שדים ורוחות. אנחנו מתחילים עם הרוחות, במשך הזמן נעבור לשדים. יש, בדרך כלל בן אדם יכול ליצור את הרוח הטובה הזו, את רוח האהבה. לפעמים, איך הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה, נאמר, לגרום למישהו שיפסיד את מזלו הטוב, כל עוד נמצאים ביחד, לאחדות יש כוח, כמו במגדל בבל. יש עוצמה לא רגילה, גם אם זה פעולות שליליות. יש כוח לאחדות. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להפר את מזלו של מישהו, הוא מכניס לו, שולח רוח רעה, הרוח רעה הזאת יוצרת שנאה אל הזולת, ואז הם נפרדים, ואז הוא מפסיד את מזלו. אם הוא היה יודע את הסוד הזה, הוא לא היה רב עם החבר שלו. אבל רוח השנאה, רוח רעה, עושה את עבודתה בצורה טובה. על מה שמדובר בתנ"ך בספר שופטים על אבימלך, שהוא עשה הרבה רע, וכשהגיע זמנו לסיים את מלכותו, אז הנביא מתאר לנו איך השתלשל הסיפור שאבימלך ממצב חזק ואיתן הפסיד את מלכותו, שלאט לאט הוא הסתכסך עם האנשים הקרובים אליו והתחילו אינטריגות עד שהוא הפסיד את כל מה שהיה לו. וגם בליקוטי מוהר"ן של היום, שזה תורה י"ח בחלק א', אומר רבנו הקדוש, מה הוא אומר? ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה. בשביל, כדי לדע איך להניק ולמלוך. כל מי שרוצה להיות מלך, קורס מזורז, מי רוצה להיות פה מלך, שירים את ידו, לפחות מלך על עצמו, להיות שליטים על עצמנו. אומר רבי נחמן, בשביל להנהיג ולמלוך, לכן יש לכל מלך חכמים ויועצים. כי בזה תיקון מלכותו, ויתקיים מדינתו. וזה בחינות, ואי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם. שימו לב לפסוק, רבי נחמן לוקח את ההשגות שלו ומלביש אותם על הפסוקים. אומר, ואי בישורון מלך, ישורון זה עם ישראל, שהיה בעם ישראל מלך, איך זה קורה שיש מלכות? ויתאסף ראשי עם. מה זה ראשי עם? יועצים וחכמים. מלך צריך יועצים וחכמים. לכאורה, זה יכול להיות דבר אחד, יועצים חכמים, נכון? עצר זה שני דברים. זה רק מזמין אותנו לעיין שיש חכם ויש יועץ. אפשר להגיד שחכם זה הפריה מחשבתית. לפעמים המלך, אם הוא מתרועע עם אנשים חכמים, זה מפרה אותו. אם אנחנו בסביבה של אנשים מחודדים, אנחנו גם במידה מסוימת הופכים להיות ככאלו. והיועצים זה ממש אפשר לעלות בעיה או נושא שאנחנו מעוניינים לקדם אותו ולשמוע עצה. אחד הדברים שמאוד מעיד על בגרות, היכולת לשמוע יועצים, היכולת לשוחח עם חכמים. אז אני חוזר שוב, ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה. זה גם מובן, גם ספירות קבליות, אבל גם בפירוש הפשוט, שאם רוצים להנהיג את המלכות, צריך חוכמה. כמו שמנהיגים מפעל, כמו שמנהיגים עסק, אז גם את המלכות, וכפי שאמרת, שהשם נתן חוכמה לשלמה. בשביל, כדי לידע איך להנהיג ולמלוך. צריך לדעת שמלך זה לא רק על מדינה, אלא כל אחד יש לו סוג של מלוכה. גם מי שאחראי על ועד הבית, זה סוג של מלוכה. גם להנהיג את המשפחה, זה סוג של מלוכה. בתורה נונבב אומר רבנו הקדוש, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. למי יש בחינת מלכות? כל אחד מישראל. וכל אחד, לפי בחינתו, כן, יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, שורר באות סין, כן, בשין שמאלית, הוא מנהל את העסק בבית. ויש שהוא מושל יותר, ויש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בחינת שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אבל שימו לב, מדובר פה שיש לכל אחד. זה מזכיר לי. מה זה מזכיר לי? שאלו מה. שהיה צדיק בירושלים, בתל אביב, שהזכרנו אותו פה כמה פעמים, רבי ישראל מאוסייתין. היה גר ברחוב ביאליק. היה קדוש עליון, איש מופלא. נכדו של ארוז'ינר הקדוש. לאבא שלו קראו רבי מרדכי שרגא, ולאבא של מרדכי שרגא קראו רבי ישראל מרוז'ין. והיום, בהשגחה פרטית, ליל ג' בחשוון, זה היורצייט של ארוז'ינר הקדוש. רבי ישראל מאוסייתין היה אומר על היום הזה, זה גם היורצייט של הרב עובדיה, זכר צדיק הקדוש לברכה, יום ג' בחשוון. ארוז'ינר היה, הצדיקים היו אומרים על היום הזה שבו הסתלק הצדיק מרוז'ין, עיצומו של יום מכפר, כמו דיבורים שנאמרו על יום כיפור. לא ככה הצדיק. אז נכדו רבי ישראל מאוסייתין, צדיק שאני מאוד אוהב, אם יש לי הזדמנות להזכיר אותו, אני מזכיר אותו. בית המדרש שלו ברחוב ביאליק, הוא נפטר ב תפשינטט 1949, אחרי זה מילא את מקומו חתנו. זה כולם מרוז'ין. ואחת ההתפצלויות זה אוסייתין. רבי ישראל מאוסייתין. אז באחד הביקורים שלו בווינה של רבי ישראל מאוסייתין, במלחמת העולם הראשונה לשנייה, הוא עלה לארץ כבר ב-39. אז שאל אותו אחד מיהודי וינה, מהיקים, שלא היה לו מושג בחסידות, הוא שאל אותו מה זה אדמור. אדמור ביקית, בגרמנית, ביידיש, היו אומרים וונדר רבינר, כאילו רב מופלא, לא סתם רב, וונדר רבינר. שאל אותו מה זה, מה יש בו באדמור. הוא שאל בתמימות. אז ענה לו האוסייתינר הקדוש, שיש אדם שהוא מושל על כל המדינה שלו. יש אדם שמושל על כל העיר, יש אדם שמושל על כל השכונה, כל המחלקה שלו. אמר לו, והאדמו"ר זה מי שמושל על עצמו. אני רוצה להגיד שיכול להיות בן אדם שינהיג מדינה, אבל בשלטון הפנימי אין לו. הצדיק הוא לגמרי כל כולו מסור לקדוש ברוך הוא, ומילא גם הוא שולט על עצמו. אז ראינו בתורה נונבב כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות ללא יוצא מן הכלל. ובתורה י"ח אומר לנו רבי נחמן, מי שרוצה לנהל את מלכותו, אז זה כבר לא חייב להיות ראש מדינה. כל אחד מאיתנו פה יש לו מלכות, אז כל אחד מאיתנו צריך להנהיג את המלכות שלו. מר ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה, בשביל כדי לדע איך להנהיג ולמלוך. לכן צריך חוכמה בשביל להנהיג. יש לכל מלך חכמים ויועצים. כי בזה תיקון מלכותו. מה זה כי בזה? במה? בזה שיש לו יועצים וחכמים. והתקיים, מה התקיים מדינתו? וזה בחינות, ואי בישורון מלך, והתאסף ראשי עם. הרעיון הזה מרומז בפסוק, ואי ישורון זה כינוי לעם ישראל, ואי בישורון מלך. מתי מינו מלך לעם ישראל? והתאסף ראשי עם. ראשי עם, הכוונה היא חכמים ויועצים. כשיש חכמים ויועצים למלך, הוא יכול להיות מלך. היינו על ידי ראשי העם, שהם המוחין והחוכמה, על ידם תיקון בחינת המלכות. ועל ידי אהבת החכמים תיקון המלכות. יש פה עוד מילה. לא סתם החכמים, אהבת החכמים. מי צריך לאהוב את החכמים? המלך. אהבת החכמים גורמת לאהוב גם את דברי החוכמה שלהם. וכשבא למלך איזהו שנאה לחכמים, אומר רבי נחמן, כשבא לו שנאה עליהם, שנאה במקום מה? במקום איזה מילה השתמשנו? אהבה. ידוע לאבלי שמן השמיים יורידו ממלכותו, כי אין קיום לעולם בלא החוכמה, מלך במשפט ימיד הארץ. זאת אומרת, רבי נחמן, אותו רעיון שאמרנו מקודם כמו עם אבימלך, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד מישהו ממלכותו, הוא גורם לו לשנוא את החכמים, ואז מלכותו כבר לא יכולה להתקיים. בשביל שהמלכות תתקיים, צריך לא רק קשר עם החכמים ויועצים, אלא אהבה לחכמים וליועצים. אחד הדברים שמאפשרים לנו לעשות את זה כראוי, זה להתבונן מה זה העניין הזה של אהבת החכמים. בשבוע שעבר סיפרתי סיפור, נעשה לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סיפרתי על אותו צדיק שהיה צם משבת לשבת, והוא הולך יום אחד ברחוב, פונה אליו מישהו ואומר לו, נכון שצמת היום? נכון שצמת אתמול? נכון שאתה צם משבת לשבת? זוכרים את הסיפור? צדיק נסתם. אז את הסיפור הזה, מי שלא היה שבוע שעבר, יוכל להשלים את זה אחרי השיעור. הסיפור הזה סיפרתי בבית חב"ד בנחלאות ביום חמישי, בהתוועדות. אחרי השיעור, ניגש אליי ברלה, החבדניק, אמר לי, תשמע סיפור דומה ששמעתי בשם הבעל שם טוב, איזה משפיע חבדי סיפר בהתוועדות, שהבעל שם טוב הקדוש יושב יום אחד, שבת אחת, בסעודה שלישית עם תלמידיו. ותוך כדי סעודה פתאום מגיע איזשהו הלך, שנראה ככה בעיצומו של יום השבת, בא מאיזה מסע, מיד הבעל שם טוב אמר לו, תול את ידיך ושב עמנו לסעודה. תוך כדי סעודה, שואל את ההלך, מאיפה באת? אז הוא אומר, אני הייתי בבית הכלא, בתפיסה, כך אומרים ביידיש כלא, תפיסה. והיום השתחררתי. היום השתחררתי, אז עכשיו באתי באתי לפה דבר ראשון, זאת אומרת שעוד בשבת בצהריים הייתי בבית הכלא. היום שחררו אותי, אז הלכתי. אומר לו, בעל שם, טוב, יש לך מה לספר לנו מהכלא? אומר, כן. אומר, בתא שבו הייתי כמה שבועות, הייתי שומע כל יום חמישי בכיות והיללות. קולות מפחידים כאילו. כשהגיע שבת, הייתי שומע צחוקים, כאילו בליל שבת, שמחה גדולה, שמחה פרועה כזאת. פחדתי. מפחיד אותך גם? אומר, פחדתי, החלטתי, יום אחד שאלתי, מי זה? מי? 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 מי אתם שם? הייתי שומע את זה מתחת לאדמה, מתחת לחדר שלי. והתגלו בפניי, אמרו לי שיש שם קבוצת שדים. אמרתי להם, אתם יכולים לומר לי מה הסיבה ל... וכיוון שכבר פתחו איתי בדיבור, סיפרו לי. אמרו לנו, יש איזה יהודי שהוא צם משבת לשבת. זה נחשב כאילו למדרגה הכי גבוהה של אלו שבחרו בהתקדשות. זה כביכול לוותר על כל התאוות, כל התשוקות. תאוות אכילה היא מאוד שורשית, היא מאוד בסיסית. והוא, כשהוא מתחיל להריץ את הצום במוצאי שבת, יום חמישי בערב זה שיא הצום, כי למוחרת יום שישי זה כבר מה שנקרא ספירה לאחור. שיא הצום, אנחנו מרגישים עבודים, כי אנחנו יונקים מאותו יהודי. וכשהוא בשיא ההתקדשות שלו, כי בכל אנחנו מצטמקים ועבודים לגמרי, וזה גורם לנו ליללות הגדולות ביום חמישי בערב. כמה שמנדם מתקדש, אז היצורים, או תקראו לזה האנרגיות השליליות שנוצרו כתוצאה ממעשים שהוא עשה בימי חייו, זה, הם מאבדים אוויר, תדמיינו את זה כמו איזה קומיקס כזה, איזה דמות דמיונית מאוד נפוחה, וכמה שאנחנו מתקדשים, האוויר יוצא ממנו ונשארת על הרצפה, אמנם לא מתה לגמרי, אבל נטולת חיות. וזה הסיבה להיללות שלנו ביום חמישי בערב. אחרי שכל השבוע הוא כל כך עובד את הקדוש ברוך הוא לדבקות. עכשיו, בליל שבת, שהוא עושה את הקידוש, בגלל שמערכת העיכול שלו ככה כל השבוע הייתה בשביטה, הוא לא יכול ישר לאכול, אז הוא ביקש מאשתו שאחרי הקידוש תגיש לו כוס חלב חם, ככה לשתות וללגום ביתיות. ואנחנו דואגים כל שבוע שכשהיא מביאה לו את החלב, שהחלב יישפך. שתהיה איזה תקלה. וכשהוא רואה, הוא מצפה לחלב, והוא רואה שהחלב נשפך, הוא כועס עליה. איזה, איך היא לא שמה לב, וזה. ואנחנו מבסוטים, זה נותן לנו את החיות. וכל מה שאיבדנו מהלך השבוע, חוזר לנו בזכות החלב שנשפך. והם אומרים לו, זו הסיבה שביום חמישי בערב אנחנו בועסים, ובליל שבת אנחנו מאוד מאוד שמחים. וככה כל שבוע חוזר הסיפור הזה. הוא צם, מגיע ליל שבת, והיא מסכנה אשתו. אני חושבת שהיא לא בסדר, אבל זה השדים ארגנו לה. פה שמו לה רגל, פה נדנדו את השולחן, ואיכשהו כמעט כל שבוע יש בעיות עם הכוס חלב. שבוע שעבר, אתמול בערב, ככה מספר אותו יהודי, היה שם צחוק לא נורמלי מתחת לאדמה, ליל שבת. שאלתי אותה, מה קרה? אמרו שלא תשאל. אתמול הוא אמר לה שאם עוד פעם אחת זה קורה, הוא מגרש אותה. וזה ממש גרם לנו תענוג עליון מהגירושים הצפויים, כי זה... כאילו הכנסה בלי לעבוד, זה לא כל שבוע להרגיז אותה מחדש, זה... ואנחנו נורא נורא שמחים עם מה שעומד להתפתח. איך שאותו יהודי מספר את זה שם בשולחן של הבעל שם טוב, אחד החסידים התעלף, שהתחיל לבכות, אמר לבעל שם טוב, זה אני. אני אותו יהודי שצם כל שבוע, וכועס על אשתי עם הכוס חלב. ככה את זה סיפר לי ברלה. זה מאוד מתאים לסט, לסדרה של הסיפור של שבוע שעבר. עקבות זה, הוא סיפר לי את זה. נכון. אז מזה למדתי כמה דברים. א', שכל אחד בעקבות הדברים הלא טובים שהוא עושה, מצטוותים אליו איזה משפחת שדים. עכשיו תראו, המילה שדים היא מאוד מיסטית, היא מאוד זה. תקראו לזה שהעשייה שלו יצרה אנרגיה שלילית שמתלווה אליו. כן? תראו, הרמב״ם וסייתו, סייתו הקונאי שלחו דרכו, אמרו שאין שדים, שזה רק משל. רבנו נחמן אמר שיש שדים, וגם בפרשת השבוע שעבר, פרשת נוח. מה שכותב, זכר מכל החי יבוא לטבע, אומר גם שדים. אז כרגע החלפנו את המילה שדים באנרגיות שליליות. זה ממש אנרגיות מוחשיות שליליות, שהרעיון שמובן מתוך הסיפור, שכל בן אדם, נקרא לזה, בעוולות שהוא עושה, לא רוצה להגיד שגיאות, בעוולות שהוא עושה בחייו, הוא יוצר את האנרגיות הללו, הוא יוצר את השדים, רק שהם חיים במצב, נקרא לזה, סטטי. מה שנותן להם חיות ומקיים אותם, זה הכעס שלנו. וכשאנחנו, עכשיו שימו לב, זו תיאוריה, לא, היא לא כתובה בספרים, זו תיאוריה חופשית. יש לה ביסוס, אבל כרגע אתם לא מקשיבים לי בהקשר של איזה בר סמך, זה יותר שיחה חופשית על הרעיון. אני אומר לך מה שהבנתי כרעיון. הם נוצרים על ידינו, או מצטוותים אלינו בהתאם, משכנו אותם אלינו בהתאם. כן, אבל זה אותו עניין, זה אותו, לצורך הסיפור שלנו, זה ממש אותו עניין, אנרגיות שליליות. רגע, נמשיך רגע עם התיאוריה. נסביר אותה, את התיאוריה הזו בצורה דבר דבור על אופניו. העוולות שעשינו, או הדברים הלא טובים שעשינו, גרמו להם למה? או להיווצר או להצטוות אלינו. עכשיו זה מצב ניטרלי. הם צריכים לקבל חיות. כשאנחנו מתקדשים, הם בדיכאון, לא בדיכאון, עבודים, אתה יודע, כמו נמרחים על ה... אין להם טיפת חיות, כמו בלון שיצא ממנו האוויר. כשאנחנו כועסים, הם לא רק שמחים, זה כמו הבלון, אתה רואה לנגד איך את הבלון, הוא כמו כדור פורח, חנה כזה, עם פרצוף מחייך. והכי חזק זה, עכשיו, כי מה בעצם קורה בכעס? הכעס, באותו רגע בן אדם נותן ממשות לכוח אחר שאינו הקדוש ברוך הוא. זה בעצם עניינו של הכעס. זה הסיפור. עכשיו תראו, אינני יודע אם הסיפור הזה היה יוצא לבעל שם טוב ממש, או כרעיון. אבל מה שאני למדתי מזה, שככל שאנחנו כובשים את הכעס שלנו, באותו רגע אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנחנו מנקים את הקרמה. אנחנו ממש מנקים דברים שצברנו במהלך השנים, קראו לזה רוחות לא טובות שנדבקו בנו, והפרדוקס הוא שזה או לנקות או לתת להם חיות. אז זה הסיפור הבעל שם טוב הקדוש על העניין הזה. כן, מה התלחשתם שם ביניכם? כל פעם שבן אדם נמנע מהכעס, ובאותו רגע הוא מנקה, זה כמו גורם להם לאימס, הם נמסים, הם מתקלים לגמרי. מה? אימנות חיצונית זה יוצר תועלת חיצונית. אימנות פנימית, כי באימנות חיצונית, גם בהדחקה של כעס, יש בזה בכל זאת ברכה. כי אמנם אנחנו מדחיקים ומתישהו זה יתפרץ, אבל לפחות אנחנו נמנעים מהמילים הקשות שפוגעות בליבו הטוב של הזולת. אז אימנות חיצונית זה תוצאה חלקית, היא עדיין תוצאה. בן אדם שמצליח לאימנות חיצונית, זה הישג רק מאוד מאוד שטחי. הוא הישג. שלב הבא, זה הישג פנימי שבן אדם בכלל לא רואה את הזולת מולו, אלא את הקדוש ברוך הוא בעניין. אז מי שהאזין לסיפור בשבוע שעבר, כנראה שכל הקטע הזה שהחתולים אכלו את הדגים, זה בכלל השדים ארגנו אותם. כאילו החתול בכלל לא רצה דגים, הוא שונא חיים, הם משכו אותו בכוח, בשביל שיוכל את הדגים מהסיפור שעבר. אני קורא לכם קטע. עכשיו תראו, שאלה היא מה עושה שיעור כזה או סיפור כזה. האם זה נותן לנו כלים להתמודד עם הכעס, או רק עושה לנו האשמה ביסורי מצפון כשזה קורה. לכאורה, אין פה כל כך כלים, כי מה, אז כשנבוא לכעוס, אז מפחד לא נכעס. אלא הרעיון הוא שעומד פה. הרב ארוש אומר דבר נפלא. לא צריך להמשיך את המשפט, הוא אומר דבר נפלא, מחמאה יפה לרב ארוש. אומר הרבה דברים נפלאים. יש לו גם ספרים נפלאים. איזה ספרים אתם מכירים של הרב ארוש? גן האמונה. ויש לו עוד ספר שנקרא שערב בתודה. מה? נכון. בגן הילדים. יש ספר על חינוך ילדים. הכל אצלו זה גנן. הוא בגנים, הוא גנן. הוא אומר שהדברים השורשיים שאנחנו רוצים לתקן, אומר, אם בן אדם למשל נפל בכעס, אז הוא אומר, לא טוב שבן אדם יגיד, טוב, רבינו שלום, כעסתי מהיום, נקבל על עצמי לא לכעוס. הוא אומר, זה לא ילך, אתה תכעס עוד הרבה פעמים. אומר, רבינו שלום, קודם כל, תודה לך שכעסתי. כי ברוך השם, אני חי, ואני שוגה. אז הוא אומר, אז מה כן ההחלטה הטובה? אומר, תודה לך שכעסתי, סליחה שכעסתי. אומר, החלטה טובה זה להתחיל להתפלל כל יום, תן לי את הכוח, תן לי את ההבנה הפנימית. הוא אומר, לקבל את ההחלטה להפסיק לעשות את אותו עניין, זה לא יתפוס. לקבל את ההחלטה, לבקש על זה כל יום, זה כן יתפוס. העניין, לקחת את האחריות. זה כבר, תודה לך שבזכות הכעס, אני יוצר עכשיו התקשרות איתך וכו'. אז עכשיו, אני קורא לכם קטע מתוך סיפורי מעשיות, מעשה ד' ממלך שגזר שמד. בלי לומר מה ההקשר לפני ומה ההקשר אחרי, רק קטע מתוך הסיפור. וכך אומר רבי נחמן. ובאמצע הדרך עומד מלאך, שהוא ממונה על כעס. כי על ידי כעס בוראים מלאך המשחית. ואותו מלאך הנעל, הוא ממונה על כל המשחיתים. זהו. זה כל הציטוט שאומר רבי נחמן בתוך העניין הזה. אז אם ככה, כשבאותו רגע שעולה לנו כעס, אנחנו מצליחים להמתיק את זה, איך ממתיקים את הכעס? באמונה. זאת אומרת, יש פה הזמנה. ואני כבר אצטט את זה. קודם כל זה האמונה, במובן הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה את ההתרחשות הזו עכשיו. זה לא קל, כי איך אני יכול להגיד את זה כשמישהו נכנס בי ברמזור, כשהילד שופך את שופך את הבקבוק יין בקידוש, שופך את המגש עם הנרות, כל מיני דברים כאלו של שלא לדבר על זוגיות, נניח לזה כרגע. לפעמים אפילו עולות סברות פנימיות שזה כמו טיפשות כזו לערב פה את הקדוש ברוך הוא. מה אתה מכניס פה דיבורי אמונה? זה לא שייך, זה. אני רבי נחמן מגלה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא באותו רגע. באותו רגע שיש משהו שאינו כרצוני ואני כועס. צריך לעשות אמנם אחרי זה גם עבודה, בכלל לשחרר את, את כל מה שמצטבר בתוכי, אבל באותו רגע שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא, אז אם אמרנו שעל ידי כעס בורים במלאך המשחית, אז כעס שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא באותו רגע הוא מבטל את אותם מלאכים שכבר נבראו, שמלווים אותנו. לא, הנושא הוא כרגע זה לא הזולת. זה את יכולה כמה שניות אחר כך לתת תשובה עניין. הנושא שבאותו רגע זה, כמו שהרבה הוא שומר, ככה השם רצה, זהו. לא הילד, לא האישה. זה לכמה שניות. אחרי זה אנחנו ממשיכים לתפקד כמו, צריך לתת מענה רציונלי למה שקורה. אבל בנקודה הזו שעלה בבא לצאת, באמת ככה השם רוצה. ושהלב מסכים לזה. רב אושר מדמה את זה, אומר, זה כמו לקפוץ לתוך מדורה. כן. את אומרת את זה כעצה מעשית.
כן. כן, לא, ממש, אני יכולה להגיד לך...
אפשר גם להגיד, השם הוא אלוקים.
לא, אליכי, באמת, אתמול, בהשגחה, אחרי אותה שיחה, באמת חוויתי את הנושא הזה, וראיתי שזה מאוד מוכר לי. וואה, אני לא יודעת את המצליון, זה לא...
ברוך השם, אשרייך. לא, רוצה להגיד שיש זמן... שבאותו רגע זה באמת שום דבר רציונלי לא פעיל. זה הכוונה. אני בסך הכל רציתי לספר לכם סיפורים מעניינים על שדים. בכלל לא רציתי, לא רציתי שתצאו מפה עם שיעורי בית לכעס. זה לא רלוונטי. תיחסו כמה שאתם רוצים. רק ועל מי שאתם רוצים. על פה, רבי נחמן גם אומר... וזה עוד ציטוט שאמרתי, שציטטתי מה... זה בשבילי, אגב, מאז שהתחלתי לעלות לפייסבוק את הפסקאות הללו, זה באמת מבט אחר על הדף, כי אני מסתכל כמו איזה עורך עיתון, כולה לעלות שלוש שורות. איזה נקודה אני רוצה להדגיש מתוך הדף הזה היום? מה? ו... יש כוח, אבל יש פה גם נקודת תמצות, כי אני בוחר מתוך העמוד שלם של הליקוטי מוהר"ן, את הפסקה הקטנה ומעלה את זה לדף הציבורי בפייסבוק כל יום. בינתיים, שבוע. רגע, אז עכשיו, היה למשל עמוד אחד, בליקוטי מוהר"ן חפה לפעמוד ב', לא מצאתי שום ציטוט שרציתי לצטט. ובסך הכל אף אחד לא שם לב, רק אני שם לב. אז באותו יום לא העליתי. אתמול בהתבודדות עלה לי העניין ביום שישי, לא אתמול, ביום שישי, איך זה שדף שלם בליקוטי מוהר"ן אמרת, אתה לא יכול למצוא משם כלום. עמוד שלם, לא דף. אמרתי, אני אלך שוב פה לעמוד הזה ויחפש. כבר ביני לביני את הנקודה. אז מצאתי ציטוט, תראו, אם אתם הייתם מסתכלים על זה, כל אחד היה בוחר משהו, אני רק אומר לספר על עצמי. מה הכוונה לצטט? זה משהו שהוא מדבר אליי, משהו שאני רוצה להדגיש אותו, זה הכוונה. זה לא שאני נותן הסכמות לרבן, זה כוונה אם מתוך הדף. אז הסתכלתי על זה עוד פעם ועוד פעם, אחרי הרבה השתדלות אני אגיד לכם מה נבחר. לא, בזה שאני אספר לכם את זה, כביכול העליתי את זה אז. הצדיק המכונה בשם דג. זהו. הצדיק מכונה בשם דג. כן? רבי נחמן אומר שבשפת הסמלים הצדיק נקרא דג. זה הכל. מי רוצה לעשות לייק עכשיו? אפשר גם להעיר? הצדיק מכונה בשם דג. הצדיק המכונה בשם דג, ועוד רבנו מסיים, זה הציטוט, בסוף רק, זה אני אומר לכם, למתקדמים, כידוע. כידוע. שזה בשבת אוכלים דגים. אני בכל זאת מוסיף על זה עכשיו בשיחה חושב, בשבת אוכלים דגים. בשבת אומרים שצדיקים מגולגלים בדגים. דג הוא לא צריך שחיטה, הוא כביכול שלם. דג הוא... כן, כן, כן. להפך. נו... ואז הצדיק כאילו בא לעזרתך. זה היה לנו שדים, חתולים, אלו שאוכלים את הדגים. השיר, שיעור השיר. רגע, רגע. תנו להתפעל רק מהציטוט הזה. הצדיק המכונה בשם דג. זהו. זה כידוע. את רואה איך בזכות הצדיק המכונה בשם דג, איזה חיוך קדוש העליתי על פנייך. כמה זה היה כדאי. עכשיו, כמו שאמא אומרת לילדה, לבנה, או אישה אומרת לבעלה, צדיק שלי, מה עכשיו היא תגיד לו? דג שלי. ואם הוא רק בתחילת דרכו, תגיד לו, דגיק שלי. הצדיק המכונה בשם דג. עכשיו, מה רציתי לומר על הכעס, שגם כן ציטוט מ... לא, לא, זה שדים של הדגים, זה משהו אחר. אני לא יודע, אני רק דיברתי על זה. הנה, היום דיברנו על רוחות. פתחנו את השיעור, דיברנו על רוחות. בשלב החלק הראשון של השיעור, אמרנו על פי רבי נחמן, מה זה אהבה? אומר רבי נחמן, כי אהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה, דהיינו, רוח האוהב ברוח הנאהב. אומר רבי נחמן, מה זה המושג אהבה? שלכל בן אדם יש רוח, חוץ מאשר הגוף שלו יש גם רוח. וכשהוא אוהב, הרוח שלו הופכת להיות בדבקות עם הרוח של מי שהוא אוהב. רוח האוהב ורוח הנאהב. זה מה ששיעור על רוחות. אמרתי בתחילת שיעור, זה רוחות ושדים. אלא מה? זה נקרא רוח טובה. בכל מקום יש רוחות. יש רוחות טובות ויש רוחות רעות. רוח טובה זה אנרגיה של אהבה. אנרגיה של אהבה מביאה רוח טובה, ורוח טובה מביאה אנרגיה של אהבה. ורוח רעה זה אנרגיה של שנאה. שנאה מביאה רוח רעה, ורוח רעה מביאה שנאה. וכשבן אדם מבין את הסוד הזה של הרוח, וזה ממש הביטוי פה, רוח חזל, היו מאוד מדויקים. הזכרנו גם מקודם את הביטוי שרוח הבריות נוחה ממנו. איזו כל שרוח הבריות, מה התחילת הציטוט? אני לא זוכר. שכל... לא, אבל מה ההתחלה? של מה? באיזה הקשר זה נאמר? עכשיו, הוסיף רבי נחמן ואמר גם כן, נקודה נוספת, שעל ידי... הוא אומר בתורה י"ח ודא, שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. איך המשפט הזה בשבילכם? התכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. שעשוע. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. כי בן אדם לא יכול לדמיין משהו שלא בעולם המושגים שלו. כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אבל הצדיקים באמת, אומר רבי נחמן, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. וכל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. כפי הפרת הכעס ברחמנות. עכשיו רבי נחמן מגלה לנו איך להפר את הכעס ברחמנות. מקודם אמרנו להפר אותו באמונה, בא רבי נחמן ואומר לנו עכשיו הפרת הכעס ברחמנות. זו הכותרת, הפרת הכעס ברחמנות. יש לי כעס, אני רוצה להפר אותו. איך אני מאפר אותו? ברחמנות. כשבא אדם לכלל כעס, הוא כבר כועס. כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. מלמד אותנו רבי נחמן שכעס גורם לאכזריות. יש דברים בכעס, לפעמים אני פוגע בזולת במקומות כל כך רגישים ועדינים שבו, דברים שככה לא היינו עושים, אבל יש לנו בקולטנים שלנו, נקודות שאנחנו יודעים מה חלילה ישפיל את הזולת, מה יפיל אותו, מה באמת יפגע בו, מה יעליב אותו, ובכעס אנחנו משחררים את החס ושלום את המקומות הללו. בכעס אין לי שום נקודה, אני לא רואה את הזולת בכלל. ואז עם אלה יש שם אכזריות. המנחן מגלה לנו, מופיע בכתבי הסוד, שכעס מושך אכזריות. נפלא מאוד. לא מה שקין עשה, נפלא מאוד שמה שציטטת.
יש לי
עוד
נעבלי,
אני
ממש קראתי את המקומות שחזל מתארים אותם, שהם כעסו על
אז מה אומר רבי נחמן? שימו לב, אני חוזר שוב, למרות שאתם שמים לב, לא צריך להגיד את זה הרבה פעמים, אבל שימו לב. הכותרת היא הפרת הכעס ברחמנות. זה כמו שם המוצר. שם המוצר נקרא הפרת הכעס ברחמנות. פה מדובר כבר על סיטואציה שמה? שכבר יש כעס. היינו, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. זאת אומרת שהוא כבר נמצא בתדר הזה של לפעול אכזריות. ועד רבה, ימתיק הכעס ברחמנות. למדנו שאצל רבי נחמן, המילה עד רבה זה מילת ההיפוך. אותו מילה אכזריות, אל תתעלם ממנה, קח אותה בעצמה ותהפוך אותה. כי אתה יכול להגיד, אל תהיה באכזריות וזהו, לך משם, מורר. מגלה רבי נחמן שהפרת הכעס זה את האכזריות שכבר מתקרבת לשטח, אותה בעצמה אתה משתמש בה. כי אם זה אכזריות ואתה הופך אותה, זה רחמנות, אם סתם יש אדישות, הוא לא אומר הפרת הכעס באדישות או בשתיקה. הפרת הכעס ברחמנות. אפשר אולי לדייק ולומר שזה כבר לכעס פעיל, זה סגולה נפלאה מאוד. רחמנות זה לא רק שאני לא כועס, אלא פתאום מתפנה בי מקום על הזולת. אני פתאום רואה אותו. יש לי מקום שהוא דומה לרחם. רחם זה המקום שמכיל את הזולת ומאפשר לו לצמוח. וככה זה גם לגבי כעס על עצמנו, הפרת הכעס ברחמנות. זה עצמו הפטנט. זה עצמו אומר הפרת הכעס ברחמנות. דהיינו, אל כדאי אבל שבעיני נכנות, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות. זאת אומרת שפה שם המשחק זה לא מה לעשות, שם המשחק הוא זכירה. אם ברגע המתאים בן אדם זוכר את הציטוט הזה, והמילה עד רבה, המילה עד רבה זה מילת ההיפוך, ועד רבה יפעל, ועד רבה ימתיק הכעס ברחמנות. ימתיק הכעס ברחמנות. בבחינת, ברוגז רחם תזכור. תחשבו, נאמר למי שבזוגיות, בעיצומו של הכעס, ממש הכעס, וכבר מגיעים לטקסטים האכזריים, למי שיודע מה זה טקסטים אכזריים, ואז כבר הטקסט עומד להגיע, אז נאמר, את אומרת לבן זוגך, רוצה לבוא לסרט? רוצה לבוא לסרט? או תחשבו, ממש זה כבר התדר הזה, ותום, בא לך פיצה? אבל אם תום מתאים, לא תום מעצבן, מה שרחמנות? או, בא לך שאני אכין לך מילקשק? כביכול ממש לא, ביטוי לא קשור. מה? כן, מילקשק. אבל בבחינת, ברוגז, רחם תזכור. זה בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה י"ח. אבל שימו לב למהלך השלם. המהלך השלם הוא אומר ככה. אמרתי אותו, אבל אני אחזור לשוב, שהציטוט הפופולרי זה רק הקטע הזה. הכותרת, הפרת הכעס ברחמנות, דהיינו כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, כי אם... אדרבה, זהו, זה הסימן. אדרבה. כי למה המילה אדרבה מאוד חשובה פה? כי זה להשתמש באותה אנרגיה של השלילה בא בעצמה להפוך לחיוב. אם לא היה את המילה אדרבה, זה כאילו אומרים לשיעורי בית, אל תעשה את זה, תעשה משהו אחר. אדרבה זה להשתמש באותה אנרגיה של היריב, שזה ואת זה בעצמו, שרק אכזריות יכולה להפך לרחמנות. דבר אחר לא יכול להפך לרחמנות. כי אכזריות זה הצד השני של מטבע הרחמנות. כן, רק העניין הוא שהשנאה זה פירוד. הקדוש ברוך הוא מכניס לאנשים שהם ביחד ובאחדות, מכניס להם מחשבות שהם לא צריכים להיות ביחד, ואדרבה, זה קורה בין שותפים שחלילה שרוצים משמיים שמזלם ייגמר, מתחילים מחשבות של חשדנות אחד על השני, ובן אדם אומר, רגע, הוא בעצם עובד פחות ממני, מה פתאום מגיע לו חצי? אנשים, זה אחת הדוגמאות, אני רוצה להסביר איך זה קורה. מתחילים לאכול סרטים בלעז. מה שהנביא קורא, שהקדוש ברוך הוא שלח לאבימלך רוח רעה, זה ששותפים מתחילים לאכול סרטים אחד על השני. מוכר לך ביטוי? וזה מתלבש במחשבות שכבר...
זה יוצר
שנאה. זה יוצר שנאה, ואז הם מתרחקים ומפסידים את מזלם הטוב. אני אומר, כשמגיע זמנו, מה שרבי נחמן הסביר, כשמגיע זמנו של בן אדם לרדת מן המלוכה או להפסיד את עסקיו, אז זה כאילו המנגנון הסודי, איך זה קורה? כי בכל כל עוד בן אדם יחד עם אוהביו בהרמוניה, אין רשות לעניות לשלוט בו. אבל נגזר עליו שיהיה אני, אז המנגנון האלוקי הסודי הנסתר, לא מגלים את זה, איך יגרום לו להפסיד את מזלו הטוב? בא אליו רוח רעה, שזה שנאה, והוא מתחיל לאכול סרטים על חברו, והוא מתרחק, ואז הם... מההיפרדות שביניהם, הם מפסידים את מזלם הטוב. מה? תראו, אני לא יכול לגלות לכם את כל הסודות. גם ככה אני מרגיש שגיליתי יותר מדי. זה אגב הטכניקה שלי. כשיש משהו שאני לא יודע, נותן לאנשים את התחושה שהם עוד לא ראויים לשמוע על זה. וגם... הם יצאו בתחושה שהם עוד צריכים להיות יותר, כאילו, להתקדם בשביל לקבל את הידע הזה, ואני הותרתי את הרושם שאני יודע הרבה יותר ממה שאני מספר. בכל אופן, תראי, בוודאי שאפשר לתקן את זה, אבל בוודאי שאפשר לתקן. בן אדם, מה שקורה, שהוא באמת, עולות לו מחשבות, אפילו עם סימוכין, כמה הזולת לא בסדר ולא מגיע לו. בשביל להתמודד, אני אומר, אם בן אדם מצליח להמתיק את זה, זה עצמו אומר שהוא עשה תשובה על הכל. היכולת לראות את כל הנתונים שגורמים לו להיפרד מהזולת, הוא אומר, יכול זאת, אני... יש לפעמים מזל של שתיים, תן לך דוגמה, שני שותפים. אחד רק הביא את הרעיון לעסק, השני עובד כל היום. והעסק מכניס הרבה, נדבר על עסק שמכניס. והם מתחלקים חצי חצי. יום אחד, הוא שעובד כל היום, כבר מתחיל להרגיש כאילו זה הוא, והוא עושה, והוא כל העסק עליו. הוא אומר, מה פתאום הוא יקבל חצי? אני כבר מארגן את הכל. הוא כל המה, הביא את הרעיון וקרא לי. עכשיו באמת, מבחינה רוחנית נסתרת, זה מזל משותף. ההצלחה של העסק זה מזל, הוא באמת, להגות את זה, זה כמו הוואות שמוכחת בבית משפט, עד כדי כך, מובן מה אני מנסה לומר? שהרעיון זה לא סתם, זה שותפות, זה הוואות על העניין. אבל בן אדם אומר, מה? הוא כולה עבד הרעיון, הוא בא לעסק פעם בשבוע לשעה, ומקבל קלוש כמוני. אני כל יום 9 שעות שם, מארגן עם הספקים וכו'. מתחילים להעלות לו רעיונות, מה פתאום, וזה, לצמצם אותו, להוציא אותו מהעסק וכו'. ואם הוא ובסופו של דבר, מפסיד את כל העסק. אם הוא היה יודע את הסוד, אבל קשה מאוד להשתחרר מהמחשבות הללו כשהן מתחילות. לא, מדובר פה על מישהו, שנגזר עליו כתוצאה מהעוולות שהוא עשה, שכבר השפע לא יהיה לו. רק, אני רק הסברתי איך שפע נלקח מהאדם. הוא לא נלקח שיום אחד ירד טיל על העסק שלו. כן, בהחלט. לימינו מאוד אופציה. אני אומר, מי שמתעניין, תקראו את הסיפור של אבימלך בספר שופטים. זה סיפור מכונן להבין את הנושא של רוח רעה. זה כביכול מושל מאוד מצליח, ושהגיע זמנו, בגלל כל העוולות שהוא עשה לפנות את הזירה, אז בעצם הנביא מתאר שקדוש ברוך הוא שולח רוח רעה בינו לבין בני בריתו, ומשם מתחילה ההידרדרות עד שהוא מפנה את מקומו מהזירה. בשביל זה אני אומר, זה סודות שלא באמת, תראו, קצת אני צוחק כשאני אומר שסודות, וקצת אני לא צוחק, כי זה מסוג הדברים שלא אומרים ברבים, זה לתאר איזשהו מנגנון אלוקי, איך שפע קורה אצל בן אדם, איך הוא נלקח ממנו. אי אפשר להתמודד עם הסודות הללו בלי הבנה פנימית מעמיקה. בן אדם לא יכול להגיד, טוב, אני לא יחס על השותף שלי, רק בשביל שהשפע יישאר, כי כשבן אדם מתחיל לאכול סרטים, זה תופס אותו בכל ליבו, עד כדי כך לא אכפת לי שעסק ילך, זה הוא לא יקבל מחצית מההכנסה וכו'.
רגע, אבל יש מה הנקודה? אם נגזר, אם נניח שהוא הופך דרך האגב הזה, מנטרל את הפרטים, הוא מרכך אותם.
יש לזה שם, מפר את הכעס
ברחב.
אז זה מתבטל. זה מתבטל, הוא שינה את המזל רטרואקטיבית, זה החידוש פה. שעל ידי הפרת הכעס ברחמנות, אנחנו מנקים קרמה שלילית שגרמה חלילה שיגזר עלינו להפסיד את השפע, מבטלים אותה. מקווה שהקדוש ברוך הוא ישתף פעולה עם התיאוריות שלי. לא, אבל זו האמת, שאם בן אדם מפר את הכעס ברחמנות, הוא מנקה, אני משתמש בביטויים מהמזרח, קרמה שלילית משנים קדמוניות ומוחק אותה. כביכול, הקרמה שלילית מביאה לו את הכעס בשביל שיציית לו ויפסיד את השפע, ואם הוא מתחכם במחאות, באמת רוצה לעשות תיקון, הוא מפר את הכעס ברחמנות, היא נמחקת, הוא מקבל מנדט לשפע לעוד שנים רבות. לא מדובר פה על אכזרים, מדובר פה סך הכל על בן אדם שעומד מולי מאנשים שאני בקשר איתם יום-יום, לא מדובר על מישהו ש... כן, אבל מישהו שפוגע בי ואני מחזיר לו, זה לא נקרא כעס וזה לא נקרא אכזריות. לפעמים אני עונה עניינית למישהו שפוגע בי. לא לזה קוראים כעס ולא לזה קוראים אכזריות. אלא אם כן, בן אדם מזהה בכנות שלו שזה כן כעס ואכזריות. אנשים יקרים, באמת לא ראוי להרחיב מעבר למה שדיברנו. סוד ועצנועים חוכמה. מה שקיבלנו פה היום אם נזכה לעבוד עם זה, תהיה ברכה והצלחה. רק הכותרת של הנושא הזה זה נקרא הפרת הכעס מרחמנות. ורבי נחמן רומז שצריך קשר עם הצדיק בשביל שתהיה לנו את המיומנות הזו להפיר את הכעס ברחמנות. כן. אבל זה אמרתי בסוף, רק בהבלעה. וזה קשור לדגים שרצית להתחמק מהם. ולכן המשימה המעשית, לבחור את הדג הטוב ביותר שאת אוהבת, במתכון המורכב ביותר שאת מכירה, ובשימת הלב.
רגע,
עוד לא סיימתי. ובשימת הלב המרבית, ועל בעלך מוטה לבחור את היין היקר ביותר בתחום, לא... מה?
יש לי עכשיו שאלה באמת לשיר.
כן.
אם לכאורה יש
משמה
של
חצי
מדג, ואני
זורקת חלק מהדג לפח, מה קורה? מהרגע שהכינו את הדג לכבוד שבת, הפעולה נעשתה, לא צריך לכבוד, זהו. זה הכל. ואם זה לא לכבוד שבת, מתי שאוכלים את זה, רק לברך את הברכה המתאימה, בהתכוונות, מתינות ואהבה.